שלום וברכה, ערב טוב לרבנית חנה בקשי דורון.
שלום וברכה.
איזה זכות יש לנו, לי ולכל הנשים שמאזינות לנו למדור, לראיין אורחת נכבדת שכזו ויקרה, דווקא בערב ראש חודש סיוון, שהוא כל מהותו הוא תורה ואהבת תורה. אני מאוד מאוד מודה לרבנית על הזמן שאת מקדישה לנו. אנחנו כמובן נתחיל עם השאלה הראשונה, שהיא הבית שזכית להקים עם הרב בקשי דורון, זכר צדיק וקדוש לברכה. אם תוכלי בבקשה קצת לספר לנו על היסודות של הבית הזה ועל דמותו רבת ההוד של הרב זצ"ל.
כן, אני אספר על השנים החשובות שהיו לי במחיצתו. למדתי להכיר אדם גדול. הרב חי בצניעות, בפשטות, לא התעניין בדברים חומריים. במשך כל השנים חי בדירה שכורה וצנועה, עד שבשנים האחרונות שלו כבר מעבר לדירה הפך להיות דורשי הפוגע בלימודו, ואז הוא רכש דירה, שלאחר פטירתו הדירה לא תפכה להיות בית מדרש ומתגלור לתורה וצייה, ברוך השם. הרב על אף עסקיו הרבים בהחזקת מוסדות התורה ומסירת שיעורים, חיי המשפחה היו מרכז חייו. גם עם הילדים, עם הנכדים, עם האמא, עם האחים. חיי המשפחה היו חשובים לי מאוד. הוא קיים מצוות כיבוד הורים ברמה שקשה מאוד מאוד לראות. היה לו קשר חם עם אמו שזכתה לאריכות ימים. הוא נהג לבקר בכל יום שישי, לאחר התפילה בכותל הוא עבר אליה, וכן גם לפני כל נסיעה לחול הוא היה הולך לקבל ברכתה. וגם בגילו המבוגר היה מבוטל לגמרי לדעתה. מעולם לא סתר אותה, שמח עליה וקיבל את המלצותיה בכל עניין. זה היה מדהים. סיפרה לי אחת הנשים פה שהיה לה פעם איזשהו... הייתה יום הולדת לאימא של הרב, והרב הגיע לברך אותה, והוא הגיע מגלימה, אז היא אמרה שהוא התכופף אליה כמו ילד בן שש. כן? היא מגלימה.
שרואים את ההכנעה, שראו את ההכנעה בשפת הגוף כאשר הוא בא לבקש לדבר עם אמו, גם עם רום גילו ומעמדו.
בדיוק ככה, ממש. היה כנראה לגמרי בערך. ובלילות כמובן היה לומד כל הלילה תורה בניגון, שהיה לשמוע את התורה. הוא לא ידע לקרוא תורה, לקרוא גמרא, הוא קרא את זה תמיד בניגון, בשירה, הוא שר את הגמרא, וניתן היה להרגיש את הערבות, את המתיקות, את ההנאה שלו מהלימוד. גם כאשר היו דברים שלא מצליחים בעיניו בהתנהגות שלנו, של הילדים שלה, מעולם הוא לא הוכיח. לא היה ביקורתי בכלל. וגם אם היה צריך להוכיח, אז זה נעשה תמיד בחוש הומור וברמז. למשל, אני יכולה להגיד לכם מדוגמה, שהיה מאיר למשל כאשר היה דבר רוחני שנדחה מפני דבר חומרי. דחיתי את התפילה או התעסקתי בכלים במקום לעשות, אז הוא היה יכול לומר, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריאות. הכל זה רמזים. כן? קודם מרחמים על הארץ, אחר כך להפיע
אותו. והוא היה אומר את זה בככה באליצות?
בחיוך.
בחוש הומור?
בחיוך, בחוש הומור, כן.
יצא לרבנית סיטואציות שבהם היו נכדים לדוגמה שובבים או שהתנהגו באופן כזה או אחר, והיה אפשר לראות על שפת הגוף או על העיניים של הרב זצ"ל איזושהי חוסר נוחות או ביקורת? או...
ממש לא, ממש לא. תמיד תמיד היה לו מה לומר ברמז דק כזה, איזה מין פסוק משהו מהתורה עם איזה חיוך, וצריכים להבין למה הוא התכוון. לא, אף פעם הוא לא זעף בפנים כלפי ילד, כלפי אחד הנכדים, או מה, אף פעם. לא היה לו מראה זועף אף פעם. תמיד ככה היה במאור פנים. זו דוגמה אישית, אני חושבת נערה, אפשר ללמוד מה זה דוגמה אישית. אני יכולה לספר לך על אורחות החיים במשפחה, כשנולד נכד או נכדה, היה מאוד מאוד נרגש, והוא פינק את כל הילדות בבית החלמה, ולא רק פינק אותם בתשלום ההחלמה, אלא הוא היה דואג להסיע אותם לשם עם הנהג שלו, ולהחזיר אותם, וככה פינוק מלא. כל לידה, כל לידה, מגיע עם רעה, יש לו הרבה נכדים, וכל לידה, זה חזר על עצמו תמיד.
שוב ושוב. וגם זה חיבור מאוד, זה חיבור מאוד עמוק למשפחה, כפי שהרבנית מציינת, כי בעצם החלקים הטכניים ברזולוציה כזאת של הטכני, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מכבד ומאוד מפנק.
מאוד מאוד, הוא ידע לעשות את זה. כן. ועם אחרים, גם עם הזרים, גם עם האורחים, הוא קיים את המשנה, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. הוא היה אלוף בלכבד את האחר. זה בא לי לביטוי בהכנסת אורחים שלו, הכנסת אורחים מכל המינים והסוגים. היו כאלה שנראו כמו הומלסים. הוא כיבד אותם במאכל, במשתה, התעניין בשלומם, התעניין בפרטים. ואפילו הוא הלך פעם לבקר אחד מהם בבית חולים. כן, הוא באמת קיים את, המלכת את חברך, שאלו אותנו, המלכת את חברך, אז הוא באמת ממלך את חברו. הוא תמיד, אף פעם לא הסתכל מגבוה על מישהו, תמיד הוא היה בגובה העיניים עם כולם, בענווה, ברוך השם.
זה מרגש לשמוע את הסיטואציות המשפחתיות הקטנטנות האלו, שהם, נדמה לנו לפעמים שאדם גדול ומנותק, מהארץ, אבל זה לא, יש כזה חיבור עמוק.
לגמרי לא, התורה היא תורת חיים. הוא חי את התורה, הוא קיים את התורה, הוא חי את התורה.
מעניין אותי ככה אם הייתה הנהגה מיוחדת כשהגיעו נכדים והם רצו לחבק, לבקש ברכה, ללמוד, לשתף, לספר, והיה לו פניות לזה כשהוא היה בסדר ימות.
מאוד, מאוד, בהחלט, בהחלט. אמרתי שבאמת מרכז חייו היה המשפחה, ובאמת החשוב ביותר הוא באמת שהוא תמיד שימש דוגמה אישית. כי החינוך העקיף מועיל יותר מתוכחה גלויה.
נכון.
זה די פועל הרבה יותר מאשר אם נוכיח. וכאשר לימוד התורה מלווה בניגון, בערבות, במתיקות, בהנאה כזאת, וכאשר המצוות נעשות בחביבות, והילדים יש להם הרגשה טובה לפנות אל סבא ולשאול אותו. הוא אף פעם לא מתנשא על אף אחד כמו שאמרנו, גם לא על זרים. הוא תמיד היה, אז גם עם הילדים הוא היה בגובה העיניים. ובאמת הכל הוא עשה בצורה חווייתית. כאשר שולחן שבת היה חוויה. תמיד הייתה שירה ודברי תורה, כאשר לכל ילד ניתנה הזדמנות לשיר. לפעמים לשיר עם כולם, לפעמים לשיר כסולן. גם הקטנים, ולומר דברי תורה, אז כשילד אומר דברי תורה, הוא עומד על הכיסא, וכולם מכבדים אותו, ומקשיבים לו, ונהנים מדברי תורתו ושירתו. זה היה ככה, את יודעת, הילדים קיבלו ביטחון ועידוד. זה לא היה בשום תוכחה, לא הייתה אף פעם תוכחה, לא שמענו מעולם תוכחה. אף פעם. לא לקטנים ולא לגדולים.
וזו,
זה כן, באמת, הדוגמה האישית, כן.
היא הרבה
כן.
יותר חזקה מכל דבר אחר.
כן, בהחלט.
ואני רק חושבת שלכלוא תוכחה זה לפעמים, אני חושבת על עצמי כאימא, לכלוא תוכחה זה דבר מאוד לא פשוט. מיוחד שאתה אדם שהוא האדם השלם, שיש לו ערכים והלכה ברורה וישרה, ולפעמים רואים מסביבך, מיוחד שיש חתנים, קלות, נכדים, גדלים, ואיך עושים את זה? איך קולעים תוכחה?
אבל הוא השליט את השכל על הרגשות. הוא לא נתן לרגשות להוביל אותו כועס, שמח, לא. הכל היה על פי תורה, גם זה היה על פי תורה. גם זה. באמת, אני ראיתי את זה בשולחן שבת, ראיתי את זה בכל דבר, הדוגמה האישית שלו בקיום מצוות בהנאה, ולא, ואפילו חוויה. למשל, אומרים פרקי אבות בתקופה הזאת, שאמרנו עכשיו פרקי אבות, אומרים עליה.
נכון.
אז כל ילד בתור שלו אומר את המשנה. אבל כדי שתהיה חוויה בקריאת הפרקי אבות, אז כל ילד שמסיים את כל סיום של משנה, אז מסיים אותה בניגון, כזה אותו ניגון שחוזר על עצמו, וכולם ביחד.
מצטרפים היה.
כל דבר היה חוויה. שום דבר לא היה יבש. הכל היה חוויה. הכל היה מלא חיות, מלא שמחה. למשל, במוצאי שבת, היה לנו טקס הבדלה ארוך, ארוך וחווייתי, שבסופו כולם קיבלו שוקולד, כן, כדי להמשיך את המתיקות של השבת לימי החול. זה היה טקס שלם, ומברכים את כולם, וזה היה אווירה מאוד מאוד חמה וטובה. בדיקת חמץ בכלל הייתה חוויה לקטנים ולגדולים, כאשר כל חתיכה שנמצאה, זה מפרזם הרי 10 חתיכות, כל חתיכה שנמצאה הייתה מלווה באיזה תרועת ניצחון, כזאת
מצאנו.
כן, אבל לא אומרים אפילו, כזה, רק איזה, הם משמיעים איזה קול. ובאמת, איזה מין תורת ניצחון מתוקה כזאת, שכל הם משתתפים. באמת, המסקנה היא שמאור פנים ושמחה בקיום המצוות, הם דברים מדבקים. ובאמת, ככה רואים את זה בכל דבר. למשל, נטל חלק בהכנות לשבת. ואפילו היה הולך לעזור לבנות בהכנות לשבת, והיה משתף את הילדים, את הנכדים. וכל אחד כפי יכולתו, כן? משתף אותם, זה יכול לקלף, זה יכול לחתוך, כן? זה באמת דבר ש... והם היו נהנים במחיצתו, נהנים בחברתו.
נכון, כי באמת מאור פנים וחיוך וסבלנות וכבוד הם ערכי יסוד שכל ילד נמשך אליהם כמו אור. אין זה הגדרה אחרת, זה באמת ממש מדבק.
נכון, נכון. זה באמת דבר שאפשר היה לראות אצלו בצורה מאוד מאוד חזקה. אני יכולה להגיד לך שגם אני, ברוך השם, זכיתי לגדול בבית עם הורים מאוד 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 חמים וטובים. אני לא זוכרת שפעם אמא שלי כעסה, לא זוכרת את הדבר הזה, לא זוכרת מצב כזה. היא הייתה אומרת לנו ביטוי כזה, אמרתי זה פעם לנשים בשיעור, ביטוי כזה שהתרגום שלו זה כאילו תבריק את העיניים שלך ותחביא את הידיים שלך. זאת אומרת, רק תראה פנים כועסות קצת, אבל אף פעם לא להרים אצבע, לא להרים יד, לא...
לא להרים את הכל.
תראה איזה מבט קצת ככה, אבל לא יותר מזה, ומיד אחרי זה מתפייסת מיד, מיד, לא, אין מצב שהיא כועסת. אין, אנחנו גדלנו עם כזה חום ואהבה, שהציף את כל הבית, וזה היה בחלל הבית. כשהיו באים אורחים, חברים של האחים שלי, הם אמרו, אנחנו באים לאמא שלכם. אין ילדים אפילו, כן, אבל באים לאמא, כולם באו אליה. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי חברה שעברה עוגת תפוחים. אז אמא שלי כל שבוע עוגת תפוחים, אני אומר, אמא, די, לא טוב. אבל יעל אוהבת עוגת תפוחים. יעל אוהבת, הוא צריך להכין לה עוגת תפוחים. כזה מין... היא ירדה לרזולוציות כאלה של ממש לא יחשיב את עצמה אם היא אוהבת, אם הוא צריך, אם הוא, כן, כל כולה הייתה בשביל האחר. זה הכל מאוד מאוד במאור פנים. אני יכולה לקרוא לכם את השיר שקראתי, כתבתי עליה.
אמא, אני אשמח כך לשמוע מי, רק לסבר את אוזנן של המאזינות, מי הייתה אמא. היא נפטרה, נכון, לפני מספר שנים.
כן, לפני הרבה שנים נפטרה, נפטרה בגיל צעיר, בת 57, אבל ספגנו ממנה וקיבלנו ממנה, והיא זורמת לנו בעורקים כל הילדים והילדות שלה, כולם. כל הבנים והבנות, כולם, אנחנו מרגישים שהיא, אנחנו נשמים אותה, חיים אותה, ממש, היא תביעה חותם באישיות של כולם.
חרף גילה הצעיר. היה משהו בהנהגות שלה שהיה כל כך...
משהו בהנהגות שלה, שאני הכנסתי בצורה מאוד תמציתית בשיר שכתבתי עליה, ואולי שווה לקרוא את השיר.
בשמחה רבה.
אז אלה הדברים שכתבתי. יש גוונים רבים לתואר אם. יש קווים טובים של תואר אם. אך לא סרטט ואף לא מילות שירה. יוכלו לסרטט דמות אין יהודיה את דמותה של אמא וסבתא רוחמה. זו מן הירקתיים מפרטי אוהלה שבין המשפטיים בצניעות דתלה, שחוץ של חסד עליה משוך, ולומש משפטיה החיוך. לומש משפטיה החיוך, זה היה המצב, תמיד, תמיד.
תמיד,
חוץ של חסד עליה משוך, ולומש משפטיה החיוך. זו שבשמחה, פשטות ואמונה מרטיטה, בחוכמת נשים, חוכמת נשים בנתה ביתה. השופעת חום והבנה אין קץ, לא תחדל מלתת ולייעץ. אשת חיל העומדת תמיד לימין, ובתפילה על שפתיה ויראה תקוות עצמין. אין בכל רמה חבריה ושסה גידיה, גם בשעת קושי בצער תרגיע. אשרינו שזכינו לחסות בכנסיה, בנעימות מידותיה והליכותיה. דמותה קרנה מאור נשמתה הזקה, ובכל משלח ידה שרתה הברכה. הרסת דגל שקר החן, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואכן, יראת השם היא חוכמה. וכה הייתה יראה ושלמה, אז ירה דודי להרוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. ואזי, אז היה לשלמות בת שנים, חיוכה הטהור, הנסוך על חיוורון, תחינת ותשחת ליום אחרון.
וואו, זה מרתיק.
זאת הייתה אימא היקרה מרתיק. שלנו, ומה שנותנים לילדים, ומה זה מטביח אותם באישיות של הילד, לשנים, לכל
דורות.
השנים, לכל החיים, זה לא הולך אף פעם לאיבוד.
זה בעצם מעצב את כל הערכים, הדוגמה האישית, המופת של כל המשפחה, כפי שהרבנית מציינת.
בדיוק. לכן אני מציינת את זה, ואני מספרת גם על אימא, מכיוון שדוגמה אישית היא סוד ההצלחה בחינוך הילדים. היא סוד ההצלחה.
ממש כך.
הילדים, גם הקטנים וגם הגדולים, הם חקיינים. אנחנו משמשים להם דוגמה.
נכון.
כן.
נכון. אני אשמח לשמוע אם ככה, דיברנו על חלק של אמא, תוך כדי שהרבנית הזכירה את אמא הצדיקה שהיא דוגמה ומופת, ואם הייתי רוצה לשמוע את ההגדרה של הרבנית לבית של תורה, זכיתם להקים בית של תורה וגדלת, וגם גידלת את צימח בית של תורה, אז מה באמת ההגדרה של בית של תורה? איך אפשר להשיג בית כזה?
אני אומרת באמת שאני רואה, אני רואה פשוט בדוגמה האישית. הייתי רואה את אבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה לו סדר לימוד קבוע ומסודר. יקל, לא זז מזה. יש לו, אחרי ארוחת בוקר, יש לו ספר של השעה הזאת שהוא לומד עוד. יש לו אחרי ארוחת צהריים ספר אחר שהוא לומד בו, ויש לו סדר. והאספק שלו היה גדול. הוא ידע לנצל את ה-10 דקות האלה, וה-10 דקות בצהריים, והערב השעה בערב, וחוץ מכל היום שהוא היה לומד גם, לא, הוא לא היה סופר תלמיד חכם, אבל הוא תמיד, תמיד, תמיד למד. תמיד למד. אז הסדר הזה של האחריות הזאת היא של ללמוד, זה חיים. זה אורח חיים של יהודי, זה ללמוד, בלי ללמוד, זה לא... אז כשילדים רואים את הדוגמה האישית הזאת, אני חושבת שהדבר הזה, הדוגמה האישית היא מעל הכל, ילדים, אפילו ילדים שמתקשים בלימוד, הם יכולים להיות טובים בדברים אחרים. ילד שלא רוצה להתפלל, כי באמת התפילה בשביל ילד, למה הוא צריך להתפלל? הוא מקבל הכל עד הפה. הוא לא יודע מה זה רפאנו, מה זה...
אין לו עדיין את המשמעות, את
הצורך. להתפלל על בריאות, להתפלל... הוא לא יודע להתפלל, שום לא, הכל יש לו. למה? חונן לאדם דעת, הוא לא, זה באמת הכל טוב, הכל בסדר, אני לא צריך להתפלל. אז נביא ילדים, אנחנו רק מרגילים אותם בגיל קטן, נכון? לא שיש להם מצווה בזה שהם מתפללים. אבל ילד שלא רוצה להתפלל, אז צריך לראות מה הסיבה. אם יש לו קושי ולהתרכז זמן רב, אז אפשר לאפשר לו להתפלל תפילה קצרה. העיקר שזה לא יהיה בתפייה. תתפלל קצר, תראה כמה שאתה יכול, תפלל אולי נוריד לך, כן? אולי לא נוריד לך, אלא אתה תוריד מה שאתה יודע שאתה יכול לומר בריכוז. ואפשר גם לשתף אותו במצוות אחרות. כן, התפילה עורכת בבית כנסת שעתיים עם קריאה בתורה בשבת, אז אפשר להגיד לו, תפלל תפילה קצרה ותשמור על הילדים בחצר, בגינה. אתה זוכה במצווה יותר גדולה, כי לעזור לאימא, לעזור לאבא בזה ששומרים על הילדים הקטנים בגינה. כן, מה שהילד כן הצליח, אז יש דברים שבכל אופן ילדים שכן יכולים, אז צריך לחזק ולעודד ולרומם, לפחות את הדברים שהוא טוב בהם, את המידות הטובות שלו, את העזרה שלו, את ההתנהגות הטובה שלו. כן, כי מידות טובות עדיפים על תחרות בהישגים.
נכון. נכון, בעצם השיח הזה, גם כשילד באמת מתקשה במצוות מסוימות, או שאנחנו שמות לב כאמהות, כהורים, אנשי חינוך, שלילד יש פחות אהבה לקיום מצוות או ללימוד התורה, אז הדרך היחידה היא באמת לא דרך גערה, אלא דרך שיח מכבד, דרך להבין את הקושי, ולמצוא אלו שהם פתרונות. ככה הרבנית אולי...
אבל כאן באמת שהכל יהיה למאור פנים, כי באמת מאור פנים וחינוך מועילים יותר ממילים, מרוממים ונוסחים ביטחון בילד. כן, זה דבר שאנחנו בונים את נפש הילד, וכשיש נפש טובה, חזקה, אז הוא גם יכול אחר כך עם הכלים שיש לו להתגבר ולהתאמץ מעבר ליכולת שלו כשהוא גודל.
ובכל זאת, מאור פנים זה באמת משהו שהוא אבן דרך בחינוך. לפי דברי הרבנית, גם הרבנית מדגישה את זה שוב ושוב, כי זה באמת עיקרון כל כך חשוב ויסודי. ואם בכל זאת צריכה להיאמר תוכחת, או שצריכה גערה או ענישה כלשהי לילד, איך עושים את זה אז? איך פועלים אז?
אז גם אז, גם כשאנחנו מאנשים ילד, אז צריך לדעת ששמאל דוחה וימין מקרבת. זה לא אנחנו נמצאנו את זה. זה חז"ל אמרו לנו. חז"ל אמרו לנו שהצד החזק צריך להיות המחבק, האוהב, המקרב. הצד החלש, אז אני חושבת למשל, ילד ש... עושה לאמא שלו לפעמים מצגות שכואבת לו הבטן, כואב לו הראש, הוא לא יכול ללכת לבית ספר. אז אמא חכמה וחוכמות נשים בנתה ביתה, מבינה שהילד זה כל כנראה לחום שלה, הוא רוצה להישאר בבית, יש לו איזה בעיה בבית ספר. אז לתת לו מעט מינה אסור. אז פעם בכמה זמן להשאיר אותו בבית, ואז הוא לא יעשה את זה בדרך של... של עבודה על אימא, לרמות אותה, כן? תמיד מעט מן האסור מחליש את היצר הרע.
מדהים.
זה דבר שצריך לדעת איך באמת לעזור לילד, גם אם אנחנו מאפשרים לילד לשתף אותנו בקושי, ולא מגלים איזה סממנים של רחמנות ומסכנות, אז הוא ישתף אותנו, ואז הוא גם יהיה מוכן לקבל את העזרה. אבל כשילדים מקבלים תגובות מההורים לפעמים של, נו, לא יוצלח, קשה לך, מה נעשה, יש לנו בעיה, יש לנו קושי, כבר ניסינו הכל, הילד משדרים לו ייאוש, משדרים לו חוסר אמון ביכולות שלו.
ומשם באמת קשה לקבל סיוע ולמצוא פתרונות, כי יש תחושה של אכזבה וחוסר הצלחה.
כן, נכון. וגם האנישה צריכה להיות אנישה מאוד במידה. למשל, אם יש טיול בבית ספר, אי אפשר להגיד לילד, אתה לא תיסע לטיול, זה חד פעמי. ופעם בשנה יש טיול. אפשר להניף אותו ביום לא תצא לחצר, כן? כי יש עוד הרבה ימים שהוא יצא לחצר. אבל העונש חייב להיות גם מאוד מותאם למעשה שלו. זה לא יכול להיות שהוא יהיה מנותק לגמרי, ולא קשור בכלל. זה חייב להיות קשור למעשה. אבל אני אומרת שוב, לא עונשים שהם נזק בלתי הפיך הילד, שהוא לא יכול כבר מפסיד דבר ומשאיר אצלו, זה פצע פתוח לכל החיים. מה, היה מגיע לי עד כדי כך, שאני לא אשתתף בטיול השנתי, קשה.
נכון.
אז גם זה צריך להיות במידה, כל במידתיות.
נכון, וזה כל כך כללי זהב שנכונים בכל גיל. ואני חושבת שכששומעים את הרבנית מדברת בנועם וברעיתות, זה מחלחל, ומאור הפנים הוא נשמע עם הסבלנות ועם הכבוד. באמת, נאה דורש ונאה מקיים, זה ממש ככה, מין תחושה כזאת של, שכך צריך לחנך.
באמת, העיקר, באמת, העיקר הוא הדוגמה האישית, מעל הכל, מעל הכל. באמת, הדוגמה האישית, הביטחון של ההורים בילד, פותחים בו, מאמינים בו, נותנים בו אמון מלא. אתה עשית עד כמה שאתה יכול, מחר אתה תוכל יותר. אתה לא חייב להיות התלמיד הכי חרוץ בכיתה, ואתה, יש לך דברים של הילד החרוץ בכיתה, אין. יש לך מידות טובות, יש לך, באמת צריך לציין את הדברים שבהם הוא טוב, אותם לחזק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנעבוד על המידות שלנו, נעבוד על ה... לאישיות שלנו, לבנות אותה.
נכון.
אחר כך ההישגים, אחר כך הלימוד.
נכון, נכון. יישר כוח רב, זה היה כל כך מרגש ומדויק. ואם ככה, בכל זאת אנחנו בקו של אימהות ונשים עסקינן, אז אם אני ככה אשאל מה התפקיד של האישה בתוך דינמיקה זוגית, לאו דווקא בהיבט התורני רוחני, גם אפילו בהיבט הרגשי, איך אישה יכולה להשפיע על האווירה?
בקשר נכון. עם הבעל?
נכון, בקשר עם הבעל, בקשר עם בן הזוג.
כן, אני יכולה להגיד לך שבעלי, זיכרונו לברכה, באמת היה דוגמה ומופת גם בהתנהגות הבן-זוגית. כשהוא חזר מהמשרד, אז לפני שהוא ישב לאכול, הוא דאג לשבת איתי ולשתף אותי לאכול מה שעבר עליו במהלך עבודתו במשרד. תשובות שהוא כתב, מאמרים, דברי תורה שהתחדשו לו, הוא יושב וקורא איתי את הכל. ולפני שהוא אפילו יושב לאכול, קודם כל הוא רוצה לשתף אותי במה שעבר עליו. בחג השבועות למשל, היה לומד איתי את הכתובה, יש כמה כתובות שכתב רבי שמואל הרשב"ג, וכתבו עוד כמה. אז כל פעם היינו קוראים כתובה אחרת עם כל הפרטים של מה החלק שלנו, מה חובתנו כלפי בורנו, ומה חובת, מה הקדוש ברוך הוא כלפינו, כן, זאת כתובה, מעניין על זה בורנו. אז זה היה ללמוד איתו, לחיות חיים משותפים איתו, גם ברוחניות וגם בבית חיי המעשה. בתשעה באב למשל, למדנו יחד את מגילת איכה, את ספר איוב. באמת, חיי משפחה היו חשובים לו מאוד. הוא נהג היה לומר לכל אחד, עמלנו אלו הבנים. וכשהיה בא בן אדם מבקש ברכה על פרנסה, אז הוא היה שאל אותו, כמה ילדים יש לך? איפה הם לומדים? Oh, אתה עשיר? אתה עשיר? עשיר? זה עשיר בילדים, בצאצאים, זה העושר האמיתי. כן? הוא ידע לשים את הדברים במקום. זאת אומרת, באמת, גם אדם שמתקשה בפרנסה, אבל באמת קשה לו, שידע להעריך את מה שכן יש לו, ולשני אולי אין. אז באמת הייתה לו ראייה כזאת, ראייה חיובית, לראות את הדברים הטובים, לראות את לא לראות את איפה קשה, אלא איפה כן יש, איפה יש כן הצלחה. וגם כשאנחנו היום למשל חווים את הדברים הקשים עם המלחמות, עם המלחמות הפנימיות פה, צריך לראות את הדברים הכן טובים, לראות את עשיית הדשמיה, את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולדבר עליהם, ולחזק את כל ה... דווקא את הסיפורים שאנחנו שומעים, מסיפורי הגבורה, מסיפורי המופת של האנשים, של מסירות נפש. אתה בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל השונות, אהבת אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. כן, כל מה לדבר עם הילדים על הדברים האלה, כדי לחזק את הזהות היהודית שלנו, את הזכות הזאת שלנו, להיות יהודים. מה זה להיות יהודי? גם בדוגמה האישית, אבל גם אם כבר מדברים, אז לדבר דברי אמונה. וכמובן, מעל הכל, זה להתפלל. אנחנו צריכים להתפלל על הילדים, ולהתפלל על כל דבר, כל דבר, וכו' גם, כשהוא מצר לנו במשהו, הוא רוצה שנשפח את המיצר הזה, את המקום הצר הזה שבגופנו, את המטרי הכל, את המקום הזה הצר, נזעק לה, נתפלל אליו, נבקש ממנו. יש לנו מקום אחד צר בגוף, זה המקום הזה. זה כשמכניס אותנו למצר, אתה על שבתם, ויצעקו אל השם, וישמע השם את קולם, כן? אז גם כשאנחנו מתקשים במשהו, כאילו אנחנו רוצים את התפילות שלנו, את הפנייה שלנו אל האמא, אל האבא, אתה האבא שלנו, אתה יודע מה עובר עלינו, אתה מרגיש אותנו. כן, באמת, אני יכולה להגיד לך שמה שאני ראיתי גם אצל אמא שלי, שהיא הייתה חשה אותנו, מרגישה אותנו, הייתה לה אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, להרגיש את השני, לכאוב את הכאב שלו בלי שהוא אמר לה שכואב לו. היא ממש הייתה מרגישה בהבעות פנים שלנו, בכל, זה נבע מתוך חושת, האינטואיציה הזאת זה קרבה, זה לחוש את השני, להרגיש. אנחנו צריכים לדעת ולהגיד, הקב"ה הוא מרגיש בכל צרתם ועוצר, הוא מרגיש את הכאב שלנו, הוא חש את הכאב שלנו ממש, הוא בצער כשלא טוב לנו, הוא לא רוצה שיהיה לנו לא טוב, אנחנו צריכים להעביר את המסרים האלה לילדים בכל מיני אופנים, כדי לחזק בהם את האמונה ואת הביטחון בעצם, גם כשאנחנו בתקופות קשות.
אני מרגישה שהדברים הללו הם ממש כמים קרים לנפש היפה, כי אנחנו באמת כבר שנה וחצי, ואפילו קצת יותר, בתוך מציאות שיש בה הרבה כאב, הרבה סבל, ואובדן, ושכול, ולחזק
את זה. אבל השאלה היא איפה נשים את כובד המשקל.
נכון.
אם נשים אותו רק בדברים הקשים, ויש הרבה דברים מאוד מאוד קשים, או שאנחנו נמקד את המחשבות שלנו בנס הקיום שלנו. אנחנו, רבי יעקב המדין אמר שנס קיום עם ישראל הוא נס יותר גדל ממכות מצרים, מיציאת מצרים. אז אנחנו באמת לא מספיק מחדירים את זה לתודעה שלנו, שעם כל המצב הקשה יכולנו להיעלם מן המפה. לא הרבה זמן, מאז השואה הייתה לא מזמן, ולצערנו הרב, האסון הגדול שפקד אותנו בשביעי באוקטובר, זה גם כן, אבל בכל אופן, התרוממנו, אנחנו איך כתוב שעם ישראל מתחדש כלבנה, אנחנו, גם אם אנחנו נעלמים קצת מן המפה, כן, לא רואים את הירח, אבל הוא שוב מתחדש, הוא שוב מתמלא, אז צריכים לשיות את זה, לראות שאנחנו, גם אם אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה קשה, אז לפני גאון, שבר, לפני שבר גאון. אנחנו בעזרת השם צריכים להאמין שתהיה גאולה שלמה, שתהיה ישועה גדולה.
אמן. אמן ואמן.
השם, אנחנו צריכים באמת להתחזק רק באמונה וביטחון בהשם. והכל מתחיל ונגמר שם, עד כמה אנחנו חדורים וסוגים באמונה אמיתית, אמונה בהשם. אני כל בוקר לומדת עם מספר אנשים בטלפון, פרט ליום חמישי ושבת. לומדות כל בוקר 20 דקות חובות הלבבות. אנחנו סיבוב שלישי בספר.
זה סבב שהתחיל בעקבות המלחמה.
לא, שנים אנחנו נמדות, שנים.
כן.
אבל זה אי אפשר בלי להתמלא באמונה וביטחון מבוססים. וידעת היום והשיבות האלה בך, כן? שידעת, ללמוד, להתחזק, כדי שיהיו לנו כלים להתמודד עם כל, לעבור את כל המאמורות, את כל הנכשולים, את כל הניסיונות. אין דרך אחרת. אז באמת העיקר הוא, בדורות הקודמים אצל סבתא שלי הייתה לה אמונה שורשית כל כך חזקה, שגם אם היא לא למדה, והיה מי שלא היו רוחות חזקות לא יכלו להזיז אותה מהאמונה שלה. אבל היום אנחנו באמת, כעלי ניגף, צריכים להתחזק, ללמוד.
זאת אומרת שזאת בהחלט קבלה כל כך נכונה וטובה לכל אימא, לכל אישה. ללמוד, לקבל
את לא את שער הביטחון, את הכל, את הכל, את כל חובות הלבבות. שער הפרישות, שער הביטחון, שער עבודת השם, כל השערים לחזור עליהם, ללמוד אותם, להתחזק בהם. יש לנו כלים, יש לנו כלים, יש לנו במה להתמודד.
להתאים את עצמנו כדי שנוכל לעמוד מול אתגרי הדור הזה שהם בהחלט קשים מאוד גם ברוח וגם בגוף.
בהחלט אתגרים לא קלים, והחבלי לידה הולכים ונעשים קשים לקראת הלידה, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לזה ולהתפלל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, כן, בטרם תחיל ילדה, הגאולה עוד ישנה, אבל בכל אופן אנחנו מבינים שאנחנו בתהליך כזה לקראת הגאולה, שהחבלים הולכים ונעשים יותר צפופים ויותר קשים. אז לראות את כל הניסים, את השגחת השם הפרטית עלינו, את אהבתו, ופשוט לחדד את הראייה במקום הנכון, לראות, למקד את הראייה במקום הנכון.
נכון.
לדעת איפה לשים את המחשבות שלנו, באמת לחשוב כמה טוב השם, כמה הוא טוב איתנו, כמה הוא מעיף עלינו, אהבה, חום, מגן עלינו. אם הטילים מאיראן יכולנו להיעלם בלילה אחד, כן? דובר צהל דיבר בחילו הרעדה מה הולך להיות הלילה.
נכון.
כולם הלכנו לישון וקמנו בבוקר ליום טוב.
נכון.
כן, זה, אנחנו לא מבינים את גודל הניסים, אנחנו לא מבינים.
אנחנו מסתכלים רק על הדברים, נכון, רק על הידוע, נכון. יש משהו באמת במלחמה עם כל הכאב, שיש כל כך הרבה גילויי אלוקות בתוך ההגנה על טבעית על העם הזה.
כן, זה ממש גילויי אלוקות, זאת ההגדרה. כן, זה בחוק פשוט מגן עלינו ושומר עלינו. תורה שלנו סוכת שלמה, הוא ממש מגן, הוא רק רוצה שאנחנו נהיה באחדות. שאנחנו נהיה בסדר, אבל עם האויבים, אין לנו בעיה, יש לנו בעיה עם עצמנו פה. כשאנחנו נהיה בסדר, אז אין לנו מה לדאוג מאויבים מבחוץ. וזכו, נצח ישראל לא ישקר, אין לנו מה לחשוש.
אמן,
השם צלחה על יד ימינך, אם אנחנו ננהג באמונה וביטחון בהשם, אז נזכה גם אנחנו לקבל את ה... זה פשוט צריכה להיות, השם צריכה להיות ממך.
ככה זה נגע
איתנו. אנחנו חרדים ופוחדים וחוששים ודואגים, אז סימן שיהיה לנו ביטחון בהשם, וכתוב הוא באמת, גם מסתיר הפנות. נזכה לעזרת השם בהארת פנים, שקבל בוחו. ונזכה לכל הגאולים, הישועות, גאולה שלמה, לדעת השם,
אמן, אמן, יישר כוח לרבנית, בקשי דורון, אני חושבת שאין כמו השיח הזה והערכים שהרבנית דיברה עליהם, הכנה כל כך ראויה לכל אימא, לכל אישה, יישר כוח, נזכה כולנו בעזרת השם, לגאולה שלמה, תודה רבה.
אמן ואמן, ברוכים תהיו, כל טוב, שבת שלום.